היום יום חמישי, י"ט בכסלו תשע"ב, יום גדול בתולדות החסידות, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש דברים, ואנחנו בפרק ל"ב, בפסוק י"א. פרק ל"ב, פסוק י"א. כנשר יעיר כנו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו יקחהו, יישאהו על עברתו. זהו, זה המשל שמתאר את מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, שהוא כנשר יעיר כנו. מה? יש. אז אין תאורה. טוב, לא נורא. אני אסבול, אני אסתדר עם זה. טוב, אני יושב לבדי עם עצמי בחושך, כמו שנהגנו בפולניה. טוב, כנשר יאיר כינו. הנשר הוא הגבוה שבעופות, אך לפחות בציורים התנכיים. הוא מתואר בתור העוף הגבוה. מי שמסתכל על הכל מגבוה. עכשיו, הנשר נקרא כך על שם שנוצב נושרות. וגם על שם זה שהוא נושר, כלומר שהוא טס במהירות. כן, הוא טס במהירות כלפי מטה, כנשר. עכשיו, לפחות אני לא יודע אם זה, לא יודע אם זה נכון מבחינה זואולוגית, אבל לפחות לפי האגדות, הנשר זה יצור כזה שמחדש את הנוצות שלו מדי פעם. ולכן הנשר הוא סמל להתחדשות בתנך. המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייך. כן, יש תקופה שהוא כמעט בלי נוצות, אחר כך הוא מחזיר לעצמו את הנוצות. אז זאת אומרת שהנשר מתאר בתוך הטבע את יכולת ההתחדשות. נכון? זה הנשר. נוסף על כך, הפסוקים שלפני תתחדש כנשר נוראיכי, זה הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי. תתחדש, המסביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייך. אם כן, הנשר מובא בהקשר של תיקון החטאים, חזרה בתשובה. בסדר? אז הנשר זה גם היכולת לעשות תשובה. היכולת לעשות תשובה זה רעיון יהודי מובהק. זאת אומרת, בתרבויות אחרות אין מושג של חזרה בתשובה, או הכוונים, אין מושג כזה שהתשובה יש בה תועלת, שהיא משנה משהו באדם, שהיא באמת מתקנת את החטאים. זה רעיון, כפי שאמרנו, רעיון יהודי. כן? וזה הרעיון של הנשר. מובן? מה? מה זה יעיר כינו? הוא מעורר את הכן שלו. יעיר? יעיר משנה, כן. הרי ממה מתעוררים? לא מיקיצה. נכון, מתעוררים משינה. אז הוא אומר את הקן, כמו את הגוזלים שיש לו בתוך הקן. כן, הקן פה הכוונה ליושבי הקן. בסדר? אז הנשר, כפי שאמרנו, הוא סמל לתשובה. זו תכונה מיוחדת לכנסת ישראל, שהיא מגלה בעולם את הכוח של התשובה. כנשר יאיר כינו. זה חלק מסגולת ישראל. הרי אמרנו שכל הפסוקים האלה, מפסוק זין עד פסוק י"ב, זה תיאור של הסגולה הישראלית. נכון אמרנו את זה? אז אנחנו עדיין בתיאור הסגולה. כן, אחרי שהסברנו כיצד השתלשלה זהות ישראל מראשית האנושות, אנחנו מסבירים גם איזה כוחות יש, איזה כוחות סגוליים נמצאים באומה, אחד מהם התשובה, כנשר, יעיר כינו. על גוזליו ירחף. מה זה לרחף? לרחף זה נוגע ולא נוגע. כן? קצת? כן, קצת לא. איך אפשר לרחף על גוזלים? כמו שמרחפים על כל דבר, מה הבעיה? אני פשוט לא מבין את השאלה. מה קשה?
מה זה ירחף? זה כאילו, אפשר להגיד, יתהיה מעל, אבל ירחף זה כאילו מעלם כל הזמן.
נכון, נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה?
אפשר לרחף במקום.
איך אפשר? אתה שואל בכלל איך אפשר לרחף, לא דווקא על גוזלים. אז אני לא מבין אותך. הנשר זה סוג של ציפור? אז יש לך קושי בזה שהוא מרחף? אמרת שעם ציפורים אין לך בעיה שהם מרחפים. אז מה הבעיה?
כביכול הוא עומד על גוזלה ומרחף.
סליחה, מה זה לרחף? לדעות מעל? לא, לדעות מעל זה לטוס. כלומר, הוא לא נשאר במקום. לרחף זה להישאר במקום. נכון. אז למה זה קשה לך שהוא מרחף? אתה שואל שאלה טכנית, איך הציפורים יודעים לרחף במקום? זאת השאלה? אז זה לא שאלה על הטקסט, זה שאלה בזואולוגיה. כלומר, אתה אומר שאין דבר כזה ציפורים שמרחפים. זאת אומרת, כל השימוש במילה הזאת זה שימוש מוטעה. אתה שואל, האם יכול להיות שציפור תרחף? לא ראית מעולם דבר כזה. התשובה היא שכן, זה אפשרי. לרחף אין הכוונה לעמוד בול על המקום כמו אבן, כי אז הוא נופל. אלא הכוונה בתנועות כנף קטנות ותחופות. כמעט במקום. ככה, זה... כמו שלמשל, האם כבודו אי פעם היה בבריכה? סליחה על השאלה האישית. כן, האם קרה לך שאתה נשארת במקום? כשאתה בתוך המים? כן, איך אתה עושה את זה? איך זה יכול להיות? איך אתה לא נופל בתוך המים? אתה עושה תנועות, נכון? זהו, אותו דבר. טוב. אז עכשיו שפתרנו שאלה בזואולוגיה, אנחנו יכולים לחזור ללמוד תורה. כן? על גוזליו ירחף. עכשיו, מה זה לרחף? זה בדרך כלל מתי ציפור מרחפת? כשיש משהו, היא עוד לא רוצה לנחות, אבל היא רוצה כן לנחות. זה משהו בדרך. יש משהו שצריך טיפול. למשל, הגוזלים נרדמו. אז אי אפשר סתם לתת להם מכות. לאט לאט, כן, מתקרבים, עושים קצת רעש, כן? ואז הציפורים מתעוררים, נכון? כנשר יאיר כינו, על גוזליו ירחף. מה זה אומר? זה אומר שלרחף פירושו לתקן. לתקן משהו שנשבר, משהו שנרדם. כן, איך כתוב? והארץ הייתה, חושך על פני תהום, איזה בלגן. הכל נשבר פה, הכל מבולגן. ורוח אלוהים, מה המשך? מרחפת. מרחפת על פני המים כדי לאסוף בחזרה את מה שנשבר. כן? זה בדיוק מה שעושה הנשר. הנשר, התשובה, בא לתקן את מה שהתפזר, מה שנשבר. מובן? זה הכל בסדר? טוב. יפרוס כנפיו... נכון. כן, כן. בדיוק. זאת אומרת שהוא רוצה להוציא אותה ממצב נפול. המצב של השינה הוא מצב נפול. וזה תפקידה של התשובה, להעלות את האדם מנפילתו. בסדר? אז מה שנאמר כאן, כנשר ירקינו, על גוזליו ירחף. אז כן, זו סגולה ישראלית. והראיה שלא מצאנו רעיון כזה בשאר התרבויות. בכנסת ישראל, כן, יש גם חטאים של הכלל, וצריך לתקן את החטאים. גם זה. כן, אבל זה באופן כללי, לגבי כל חטא, כל נפילה, יש לנו פטנט. הוא הנשר, דיינו התשובה. כן.
למה לא יהיו דוגמה מיונה?
אתה שואל, יפה. מדוע להביא דוגמה מנשר שזה עוף תמה, ולא להביא דוגמה מהיונה שהיא עוף טהור? נכון? על כנסת ישראל. כן, כמו שעל כנסת ישראל. עד כאן שאלתך? תשובה. ההסבר לכך יימצא במחצית השנייה של הפסוק. כן, בבקשה. מה? לא. אתה שואל לכאורה, רעיון התשובה הוא מצוי גם בנצרות. שהרי אדם חטא, מתוודה בפני הכומר, עושה כל מיני תיקונים, אז אם כן, גם שם יש תשובה. עד כאן שאלתך? תשובה, אין לזה שום קשר. הווידוי שם איננו חלק מן התשובה, וגם התשובה איננה מועילה. הווידוי הוא חלק מן הכפרה. זה משהו אחר לגמרי. זה בדיוק העניין, שמאחר והנוצרים אינם מאמינים בכוח של התשובה, אז הם היו צריכים להמציא איזושהי כפרה, מבחינה תיאולוגית. אז הם החליטו שהייסורים של אותו האיש על הצלב, זה המכפר. והמאמין בזה מתכפר. אבל לא שהתשובה עצמה היא המועילה. האדם יעשה תשובה אבל לא יאמין באותו האיש, לא יעזור כלום מבחינתם. כן. זה כבר שאלה פרטית עליהם. טוב. עכשיו, יפרוס כנפיו, ייקחהו, יישאהו על עברתו. מה זה אומר, כל הדברים האלה? יפרוס כנפיו, ייקחהו, כלומר, הנשר לוקח איתו את הגוזלים, כי הגוזלים עוד לא יודעים לעוף, אבל הנשר לוקח אותם איתו, נכון? על עברתו. עברה זה כנף, כן, זה כנף גדול, כנף גדולה. אז נשאלת השאלה, הרעיון הזה של ההתעלות של האדם, זה רעיון יפה, נכון? שאדם יכול לעלות מעלה מעלה. עכשיו, איפה מצאנו דבר כזה? במקום אחר בתורה עצמה. יפה, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כלומר, כאילו שהמוטיב הזה נמצא גם שם וגם כאן. שהקדוש ברוך הוא לוקח את בני ישראל כביכול על הכנפיים של הנשר, במקרה הזה הנשר זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ובפרשת יתרו הוא שולח נשרים לעשות את זה, ומעלה אותם על עברתו. עכשיו, זה מתחיל לברר את השאלה שלך, מדוע לא הביאו משל מן היונה. החזל אומרים דבר מעניין, שמאחר, וכל הציפורים כשהם רוצים לקחת את הגוזלים שלהם, לוקחים אותם ברגליהם, באצבעותיהם. מעבירים אותם ממקום למקום. והם מאוד מתייראים מהנשר, כי הנשר הרבה יותר גבוה, והוא יכול לפגוע בהם. לכן הם מסתירים את הגוזלים למטה, מתחת למראהו של הנשר. לעומת זה הנשר אינו מתיירא אלא מן החץ של הצייד. אז לכן הוא שם את הגוזלים שלו על גבי הכנפיים, כי הרי אין שום ציפור מעליו. והוא אומר, אם כבר יבוא חץ, יפגע בי ולא יפגע בבניי. כלומר, יש איזו רחמנות של הנשר על ילדיו, לכן הוא מעדיף לשים אותם על גבי הכנפיים. אז שוב, הנשר פה מופיע כסמל של מידת הרחמים, אגב. עכשיו, יש פה משהו מאוד חשוב בזה שהציפורים הם מעל הכנפיים. אני אסביר למה. יש לנו שני נרטיבים, אפשר לומר, מקבילים לנרטיב של התורה, להבדיל. נרטיב זה סיפור יסוד. זה כמו מיתוס, כן? אבל זה קצת יותר, זאת אומרת, ערכי יסוד. יש שני נרטיבים מקבילים לתורה, להבדיל אלף מיליון מיליארדי הבדלות, שגם כן מדברים על העלייה של האדם עם כנפיים. האחד זה המיתוס המפורסם של איקרוס, נכון? לא מכיר את המיתוס של איקרוס? אבל הוא כן יודע, כי הרי הוא לא אמר מה זה. המיתוס של איקרוס זה במיתולוגיה היוונית. מספרים שהיה מלך אחד בשם מינוס. מינוס זה האנטיתזה של פלוס. אני חושב, כן. אגב, אני, המלך הזה שהיה ממש מינוס, המלך הזה רצה לבנות בעיר שלו, קנוסוס שבקריטים, הוא רצה לבנות מבוך. מה זה מבוך? עכשיו, למה הוא רצה את המבוך הזה? כדי לכלוא שם איזה חיה אגדית בשם מינוטאורוס. מה זה מינוטאורוס? זה חיה שהיא עשויה חציה שור, חציה אדם. חיה טורפת. והוא שם אותו שם, והוא ביקש משני אדריכלים לבנות את המקום. האחד דדלוס והשני איקרוס. הם בנו את זה מצוין, כל כך טוב שהם כבר לא יכלו לצאת מן המבוך. אז מה עשו? הדביקו לעצמם, הרי לא הייתה תקרה, הם הדביקו לעצמם נוצות עם שעבה, נוצות של ציפורים. עם שעבה, עשו לעצמם כנפיים והתחילו לעוף. וככה הם יצאו. ואז הבן איקרוס היה נורא מבסוט. הוא אמר, איזה יופי, לעוף, לעוף, לעוף. אמר לו, אבא שלו תיזהר, לא גבוה מדי. והוא לא אכפת לו מה שאבא שלו אומר. הוא מתקרב לשמש, השמש חמה מאוד, ממיסה את השעבה, והוא נופל לתוך הים. זה הטרגדיה היוונית. כן? זה מה שהיו לומדים בחיידר באתונה. כן? אנחנו לומדים על רבי עקיבא, על משה רבנו, הם לומדים על איקאוס. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור בעצם פסימי מאוד. אני רוצה להבין, מה זה המבוך? העולם הזה, מניין? רמח"ל אמר את זה, גן המבוכה, נכון? מאיפה אגב רמח"ל לקח את המוטיב? יכול להיות שמהסיפור הזה. טוב, אני, העולם הזה זה מבוך. קשה מאוד לדעת איך יוצאים, איזה כיוון ללכת. יש הרבה דברים שמתאים את האדם. ושם בתוך המבוך נמצא איזה בעל חיים נורא, שהוא חציו אדם, חציו חיה. מה זה? מה זה? היצר הרע. יצר הרע נמצא במבוך הזה. מה? הם השתמשו במונח מינוטאורוס, ואני משתמש בביטוי יצר הרע. אני פשוט מתרגם. האם זה אצלם ידוע? זה טבע האדם. כיוון שזה חלק מטבע האדם, אז גם הם יודעים את זה. חשבת שזה מאוחר. זאת אומרת, זה מאוחר שיש לאדם יצר הרע? בקיצור, תמיד היה יצר הרע לאדם, ולכן תמיד האדם היה מודע לזה שיש לו יצר הרע. בסדר, אז בתוך המבוך נמצא יצר הרע. השאלה איך יוצאים מזה. אז יש כנפיים לאדם. מהם הכנפיים של האדם? השכל שלו. השכל של האדם מעלה אותו מעל הטבע. וזה הכנפיים שהוא בונה לעצמו עם השעבה, עם הנוצות והשעבה. יש רק בעיה אחת, השכל של האדם זה לא דבר מוחלט. זה דומה לכנפיים מלאכותיות. אז צריך להיזהר. לא לנסות להתמודד עם המוחלט. כי ברגע שאתה מנסה להתמודד עם המוחלט, מה שהשמש מסמלת, אז לא ייתכן שתצא שלם. בגלל שאין אדם שאיננו חוטא, אין אדם מושלם, והתשובה כאמור לא מועילה. ולכן ברגע שאתה מנסה להתמודד עם המוחלט, אתה נופל. המוחלט, האבסולוטי, לגמרי. כלומר, השמש זה שלם לגמרי. האדם הוא לא לגמרי שלם, יש לו חסרונות, נכון? מה, את תנסה לראות את עצמך כשלם. כלומר, את אל תפתח בעצמך יותר מדי, כי זה גאווה. הגאווה מפילה את האדם. בסדר? ואז הוא נופל לתוך הים. עכשיו, במקביל לסיפור הזה, שהוא סיפור מזעזע, זה בעצם להגיד מה היוונים חושבים על האדם, שאינו תקווה בעצם. אלא תקווה יחסית, אין, בדומה לפסוק בקהלת, שמור רגליך כשאתה הולך אל בית האלוהים, כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. אז מה עושים כדי לצאת מזה? התורה אמרה, ואשא אתכם על כנפי נשרים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו סימפתיה לאדם. הוא מספק לו כלי תעופה. כי הרי מה הבעיה של הכנפיים של איקרוס? שזה כנפיים שהוא בנה. אפולו, השמש, בכלל לא אכפת לו מזה. ההפך, יש אפילו תחרות בין האלים לבין האדם. אז אל תנסה. מה שאין כן, מה שהיה ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, אני רוצה שתעלו. הנה, שלחתי לכם נשרים. כלומר, יש שיתוף פעולה בין האדם לבין הבורא. עד כאן זה ברור. זה הנרטיב היווני מול הנרטיב היהודי. עד כאן ברור. אבל, על גבי זה, יש נרטיב אחר. הנרטיב הנוצרי. הנרטיב הנוצרי אומר שהאדם יכול לצאת מן החטא, אבל לא על ידי עצמו, אלא על ידי האל. כלומר, האל הוא היחיד שאין לו חטא, הוא היחיד שיכול להושיע אותך. אף אחד אחר לא. אז איך פועל האל, לפי הנוצרים, כמו נשר, שתופס אותך באצבעות שלו. אתה לגמרי פסיבי. בסדר? לעומת מה שכתוב, ועשה אתכם הקפה נשארים, אתה מוזמן לרכב על גבי הנשר ולהנהיג אותו, כלומר להיות שותף לתעופה. עד כאן מובן? וזה, לכן פה הובא המשל של הנשר דווקא ולא של היונה, כי רק אצל הנשר מצאנו ישעיהו על עברתו, שיש שיתוף פעולה בין הבורא לאדם. כמו שמשל אותו מדרש מפורסם על אדם הראשון שישב במוצאי שבת בחושך, והתחיל לפקוט. משום שהוא חשב שהחושך בא לעולם בגלל חטאו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך. מה זה כך? נתן לו שני אבנים. שפשף ביניהם, יצא מזה האש. ובגלל זה אנחנו מברכים במוצאי שבת, בורא מאורי האש. כך אומר המדרש. נכון? עכשיו, אם אני הייתי רוצה לפנק את אדם הראשון, לא הייתי נותן לו שני אבנים. מה הייתי נותן לו? לפיד. לפיד. לא, לא מציא. לפיד בוער, כבר דלוק. כן, אלא שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את האדם שהוא רוצה שהוא ישותף. בהתפתחות הטכנולוגית, בהתפתחות המוסרית וכו'. הרוחנית. יכן הוא נותן לו שני אבנים והוא משפשף. זה בדיוק המוטיב של ישעיהו על עברתו. בניגוד למוטיב הנוצרי, שבו האדם בעצם נסחב על ידי הנשר. כידוע לכם, בעל החיים החזק ביותר בטבע. מה הוא בעל החיים החזק ביותר בטבע? התלה, כמובן. תלה. כן? הוא מסוגל לעלות לבדו לגובה של 1,000 מטרים, כשהוא עוד סוחב על הגב שלו נשר. טוב, לא משנה. זה אם לא הבנת את זה, זה לא נורא. טוב. שלום הרב, הרי הנשר הוא הקדוש ברוך הוא, אז כל מה שדיברנו זה סגולת הקדוש ברוך הוא, בעוד שאנו מדברים על סגולת ישראל, תודה. ישראל קודשה בריחו, רואה איתה, חדו, ככה המשל הרגיל אומר.
אדם לא יכול להגיע לגאווה, אם הוא על הנשר, הוא מנהיג אותו, אז הוא יכול להגיע
לגאווה. נכון, יש סכנה של גאווה. כלומר, האדם בגלל זה עשוי בהחלט להיכנס לגאווה. ולכן צריך גם ללמוד שכל הכוח הזה שהשם נתן לו, זה השם נתן לו. זה מה שכתוב בתורה. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה צריך להגיד, ואמרת, כתוב. וזכרת את השם אלוהיך כי הוא נתן לך כוח לעשות חיל. לא נאמר שאדם צריך להתכחש לכוחו. לא צריך להגיד, אין לי כוח. יש לי כוח, אבל מי נתן לי אותו? קדוש ברוך הוא. כן. כן. השותפות של האדם עם השם זה בהרבה דברים. גם בתורה ומצוות, אבל גם בדרך ארץ, וגם בהתפתחות טכנולוגית. כתוב, פירו ורבו ומילאו את הארץ וחיבשוה. אומר הרמב"ן, מה זה וחיבשוה? להוציא מתכות מן המחצבים. כן, אין מצווה להוציא מתכות מהמחצבים. הוצאת המתכות זה כדי לקדם את הטכנולוגיה. כן, זה בניגוד לנצרות שאומרת שהאל רוצה אותך פסיבי, בדיוק, מה הבעיה?
גם הם יכולים להיות שותפים בבריאה.
איך הם שותפים בבריאה?
מדע, טכנולוגיה.
כן, מבחינתם המדע והטכנולוגיה זה כמעט מרידה בבורא. זאת אומרת, טוב, האמת היא שיש בזה הבדל בין הקתולים והפרוטסטנטים, אבל אצל הקתולים הייתה התעכבות של ההתפתחות הטכנולוגית בגלל זה. כן, הם הרגישו שיש בזה גאווה שהאדם משנה את העולם. כן, ודווקא באנגליה למשל, הלכו כן בכיוון הזה, בהשפעת היהדות. כן. השפעת התנך, ממקרום מועל ואילך וכו'. עד כאן ברור? טוב, בואו נמשיך. השם, סליחה, השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. כן, טוב, הדברים פה פשוטים. סליחה, שיש יחס, סליחה, שיש יחס מיוחד, יחידאי של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שהוא מנהיג אותה ישירות ולא על ידי השרים. האם הפסוק, נכון, אתה שואל, אם כן, פסוק י' ב' סותר את פסוק י' א', בפסוק י"א מדובר על שותפות. בפסוק י"ב כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. תשובה, עושה את הכל, הכוונה, בלי אלוהי הגויים. ואין עמו אל נחר. כלומר, רק איתו יש שותפות. כן. מיכאל שר ישראל. עם ישראל אין לו שר. כשם עושים רצונו של מקום. וכשאינם עושים רצונו של מקום, יש להם שר. ושמו מיכאל, שמשמעותו כפולה. גם מיכאל, זאת אומרת, הוא בעצמו, כאילו בשמו מודיע שהוא לא במקום הנכון, הוא לא היה צריך להיות כאן. כן, מיכאל. אז זה סימן שאלה. מיכאל. וגם מלשון נמיכות, מח. כלומר, משהו בהערה האלוהית נחלש, כביכול. כן, זה מיכאל. ולכן, יותר טוב שאנחנו לא מונהגים על ידי מיכאל, אלא על ידי עצמנו. כן.
למה צריך, אם השם בדד ילחנו, למה צריך את ההמשך של
עצמנו? אם השם בדד ילחנו, איך אין עמו אל נחר, למה צריך גם את זה? פשוט, כי אם לא, אז היינו טועים בשאלה ששאל לפני כן חכם יוסף חיים, שהוא אמר שזה סותר את פסוק י"א. אז הוא אומר, לא. זה לא שהשם בדד ינחנו ואתה לא עושה כלום, זה רק לעניין זה שאין עמו אל נחר. עד כאן פסוק י"ב. יום טוב הרב, לא הבנתי איפה שותפות האדם, ביושבו כגוזל על גב הנשר? תודה. כן, בוודאי. זה שהגוזל יושב על גב הנשר, הוא באיזשהו מקום מנהיג את הנשר, הוא פועל כרוכב. איך אמר רבי אברהם בן עזרא על ילד בן 5? צווארי אב ייקח למרכבתו. נכון? בשיר בן אדמה, ישוב ליולדתו. מה? לא מכירים? בן אדמה, זה שיר, זה פיוט שאומרים אותו ביום הכיפורים, לפני מנחה, בחלק מהקהילות, כמובן. אז זה פיוט שם, שבו רבי אברהם בן עזרא מתאר את כל הגילים שהאדם עובר. מגיל 5, 10, 15, 18, 20, 30, 40, 50 וכו'. כן? הוא מתאר שם את חייו של האדם. ובין היתר שם הוא מתאר את מעשה הוא של ילד בן 5, צווארי אב ייקח למרכבתו. הוא לוקח כמרכבה את הצוואר של אבא שלו. כן. פסוק י"ג. מי"ג עד פסוק י"ח. אנחנו עוברים לסוג חדש של פסוקים. הפסוקים האלה, מי"ג עד י"ח, הם ממש לא נחמדים לנו. ממש לא נעימים. זה תיאור של המרידה, של הבעיטה של עם ישראל. כן, הרי, מה ראינו בשישייה הראשונה של הפסוקים? שיש חוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. אתם בסדר? יהיה בסדר. לא תהיו בסדר? יהיה רע. אבל בשישייה השנייה למדנו שיש גם סגולה לישראל. ואז יש סכנה. הסכנה, ברגע שאני מודע לסגולה, זה מה שאמר חכם יוסף חיים לפני כן. מה עם הגאווה? מה עם הביטחון שזה נוסך באדם, עד כדי שהוא לא יישמר מן החטא? נכון? ולכן, מכאן ואילך, יש תיאור של הנפילה של עם ישראל, בעקבות הסמיכה היתרה שלו על סגולתו. בסדר? בואו נראה מה זה אומר.
מפסוק י"ג עד הסוף?
לא, מי"ג עד י"ח. אני הולך לפי החלוקה שחזל חילקו בה את הפרשה הזאת, עזיב לך המפורסמים, כן, מה שדיברנו מקודם. וכאן, אם כן, יש פה בפסקה השלישית, מתוך ששת הפסקאות של האזינו, יש כאן תיאור של הנפילה. דיברנו על זה כשהתחלנו ללמוד פרשת האזינו. שחזל אמרו שחלוקת הפרשה היא לפי עזיב לך. הזיב לך, ה זה האזינו, זה חור ימות עולם, ירכיבהו על במותי ארץ, ויער השם וינעץ, לו חכמו ישכילו זאת, כי אשא אל שמיים ידי. כן? זה חלוקת, זאת הפרשה היחידה, אני חושב, שיש לנו הנחיה בגמרא כיצד לחלק אותה, בעלייה לתורה.
זה יחידה גם שמתאים בכל הקהילות.
זה מתאים בכל הקהילות? אתה בטוח? אני לא בטוח, כי כיוון שנמסרו לנו רק ראשי תיבות של הזיב לך, אני חושב שיש כמה דעות בזה. כן. טוב, אבל בכל מקרה, פה יש היגיון, אז אנחנו הולכים לפי ההיגיון. של החלוקה. ירכיבהו על במות הארץ, ויאכל תנובות שדי, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחל משצור, חמאת בקר וחלב צאן, מחלב קרים, ואלים בני בשן ועתודים, עם חלב כליות חיטה, ודם עיניו תשתה חמר. שפע כלכלי שאין כמוהו. שפע כלכלי שבא גם בעקבות השפע הביטחוני. כן, כלומר, ודאי שכלכלה לא יכולה להתפתח אם יש מלחמות כל הזמן. אז נזכר, מדובר באומה שחיה טוב, מבסוטה, כמו בשלמה המלך למשל, שאיש תחת גפנו ותחת עינתו. מה התוצאה? וישמן ישורון. ויבעת. שמנת, עבית, כסית. מה התוצאה? ואיתו שלא עשהו. וינבל צור ישועה. יקניהו בזרים, ואז מלא נופלים לעבודה זרה. בתועבות יחעיסוהו. תועבות של גילוי עריות וכו'. ממלא גם יזבחו לשדים, לא אלוה. אלוהים לא ידעו, חדשים מקרוב באו. לא שערו מאבותיכם. צור, ילדך, תשי, ותשכח אל מחולליך. וואו, 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 וואו. אם זה מה שהיה כתוב, רק זה כתוב בתורה, היינו מתייאשים לגמרי. מזל שיש עוד פסוקים. אבל הפסוקים האלה הם פסוקים קשים ביותר. רואים על עם ישראל שהוא בעצם עם שברגע שקצת טוב לו, הוא עוזב את השם. מה שכתוב?
אבל השתיים הראשונים אין אתם בעיה. זה הכתיר של שפע.
כן, אבל אנחנו... אתה זוכר, השפע של עצמו הוא לא רע. אבל השפע מביא לזה. כלומר, כשיש שפע, תראה מה קורה.
רבי זכה על שתי שולחנות, לא עשה שטויות.
רבי זה יחיד, זה לא כלל. כן, זה בדיוק העניין. כלומר, הכלל, כשיש לו שפע כזה, ואכל וסבע ודשן, הוא פנה אל אלוהים אחרים. הולך ביחד. לכן אומר הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, העושר הוא ניסיון והדלות ניסיון. כן, מה אתה אומר?
הביטוי ישורון,
כן.
מה שאני זוכר, הרב יסביר שיש במדרגה שלישית,
יפה.
של יעקב ישראל ישורון,
נכון.
אז לכאורה זה צריך להיות מדרגה,
נכון.
מתוקנת,
נכון.
וכאן דווקא
נפילה. נכון. עד כאן שאלתך. שאלתך, אבל אני אחזור עליה. בשפה שלי, לא מילה במילה. אתה שואל, כאן כתוב וישמן ישורון. עם ישראל נקרא פה בשם ישורון. עכשיו, אני הסברתי בשיעורים אחרים שישורון זאת מעלה עליונה מאוד. כן, שעם ישראל יש לו שלוש מדרגות, יעקב, כשהוא גדל יותר הוא ישראל, כשהוא גדל עוד יותר הוא ישורון. אז אם כן, פה אנחנו רואים שזה לא כך. וישמן ישורון ביבעת. דווקא זה נפילה. אז איך אתה אומר שישורון זאת מעלה גבוהה? האמיתי של הזאת צריך לפנות לא רק אליי, צריך לפנות גם אל מחברי התפילות, שאמרו, מאהבתך שאהבת אותו, ואנחנו בני יעקב מנך וחורך, שמאהבתך שאהבת אותו, ומשמחתך ששמחת בו, קראת אותו, ישראל וישורון. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. זאת אומרת שגם חז"ל הבינו שישורון זאת מעלה עליונה, אז מה הם יעשו עם הפסוק הזה? התשובה היא, שכשאנחנו אמורים להגיע למעלה גבוהה, אז הנפילה. כן, זה כתוב, יש על זה פרק שלם בספר נצח ישראל למהר"ל מפראג, שהוא מסביר מדוע כל פעם שיש עלייה למדרגה מאוד גבוהה, בדיוק על יצר הרע פועל. כן? כן, עם גררה מלבירה עמיקתא, כל הנושא של חטא העגל, שם הוא מסביר ביחס לחטא העגל, שחטא העגל נעשה בדיוק ברגע שבו משה קיבל את הלוחות. לא לפני קבלת הלוחות ולא אחרי קבלת הלוחות, אלא בזמן נתינתם. כתוב, נכון? ויתנם, ויתן אל משה, ככלותו לדבר אליו, שנלוחות אבנים כתובים באצבע אלוהים, וירא העם כי בושש משה. נכון? בדיוק שם זה קורה. מסביר המהר"ל כי לפני שניתנו הלוחות, עוד לא הגענו אל המעלה היותר עליונה, של קשר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שהלוחות כבר הם ביד של משה, זה כבר לא המעלה העליונה, כי כבר אין קשר, ניתנו הלוחות. אבל בזמן נתינתם, כשהם גם בידי משה וגם בידי הקדוש ברוך הוא, זהו רגע השיא, זה רגע ההשקה בין האלוהות לבין העולם, לחלקיק שנייה, אפשר להגיד, וזה הרגע היותר נעלה במציאות של עם ישראל. לכן אז עשו את העגל. יש הפלה. עכשיו, חז"ל אמרו על הפסוק שמנת, עבית, כסית, שאלו שלושה דורות שלפני ביאת המשיח. כלומר, כשעם ישראל עומד להגיע לשיא ההיסטורי שלו, אז שמנת, עבית, כסית. והאדרת כתב אל הרב קוק, אני חושב, או שזה אפור, אני חושב שזה האדרת כתב אל הרב קוק, עוד בשנות ה-90 של המאה ה-19, הוא אומר לו, מסתפינה מהיקרא. אני מפחד מהפסוק הזה, של שמנת, עבית, כסית, שאלו שלוש דורות שלפני ביאת המשיח, כי הוא הבחין שמה שעכשיו קורה בעם ישראל, העלייה של החילונות בערך באותה התקופה, זה בעצם הנפילה הזאת. כן. מה אתה אומר? מה זה? אני עוד לא רואה, שנייה. כן, אתה רוצה להגיד מה, שזה קפה קסית? לא, זה עוד לא, כן. אבל יש לקראת ההופעה של המדרגה העליונה של עם ישראל, יש חוץ פעדי כזאת המשיכה. אז זה הישורון שראינו כאן. מה?
למה זה מעורר את הנפילה? דווקא העלייה מעורר.
למה העלייה מעורר את הנפילה? זה המהר"ל מסביר בהרחבה שם, שיש בעולם שני גורמים, הסדר והטבע. מה? מה, מהר"ל? המהר"ל לא יכול לכתוב את זה במסילת ישרים, הוא לא הכיר את הספר הזה בכלל, עוד לא נכתב. אפילו המחבר של מסילת ישרים לא נולד בזמן המהר"ל. עכשיו, אם כן, הוא שואל, הוא מסביר שיש שם, שיש במציאות שני מישורים. אתה מבין למה אני לא אומר לך את שם הספר? למה אני לא אומר לך את שם הספר? כי לא שאלת. שאלת האם זה במסילת ישרים.
לא, שאלתי מהתחלה.
לא, אבל זו. כשאלת באיזה ספר, אבל ברגע שאתה יצאת התשובה, אז בעצם אתה מגלה בזה שמה שמעניין אותך זה רק התשובה ליחס להצעה הזאת.
לא, איזה ספר?
איזה ספר? זה השאלה חדשה, זה בנצח ישראל, פרק ב', כמובן, כפי שאמרנו. טוב, יש כללים פה בדרך דרכי ההוראה. זה לא אני המצאתי אותם. עכשיו, איפה היינו? כן, יש בעולם הסדר והטבע. לפי סדר העולם, זה המדרגה העליונה, אז הסדר הוא ערכי. כן? הערכים הם השולטים בעולם. לפי הטבע, החוק הוא הזה שפועל בעולם. ולכן כל פעם שיש דבר שהוא נבדל מן הטבע, ורוצה להתאים את עצמו אל הסדר, הטבע מפיל אותו. בסדר? כן, בבקשה.
יש לי לשאול, ככה ש... כשרואים שאמרת שבעצם יש מידה ככה שבעם ישראל של ישורות, כאילו בעיבת, כאילו משהו לא כזה וואו, כן?
יש בעיתה. יש בעיתה אצל עם ישראל, כן.
מזה גם ראינו שהרבה, עשו הרבה בעיות, כן? למרות זאת, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו דווקא את התורה ואת כל הדברים האלה. וכאילו, בזה בחינה, אנחנו רואים כאילו, אנחנו גרועים, חס ושלום,
נכון.
גרועים, נכון? אז מה הקטע? כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה
אותנו, בסוף אנחנו... אתה צודק. השאלה שאתה שואל היא בעצם השאלה של המהר"ל מפראג שמה בהרחבה, בנצח ישראל, שמה פרק ד' גם, או פרק ה', שהוא מביא שעם ישראל הוא עם קיצוני. זאת אומרת, יש, לכל העמים יש מדרגה או קצת גבוהה או קצת נמוכה, אבל לא הרבה יותר מזה. כלומר, יש איזה ציר. וכאשר אומה חוטאת יותר מדי, אז הנה אלמנט מההיסטוריה, גמרנו. אבל בעם ישראל זה אומה קיצונית. או לגמרי למעלה או לגמרי למטה. ברור? זה אופייה של האומה.
אוקיי, ומה הקטע עכשיו? בעצם, אוקיי, הוא ככה או ככה, אבל עדיין, כדי לבנות משהו של תורה וזה, צריך משהו קצת... ישר, כאילו,
שעומד והולך... כן, אבל העולם עוד לא ישר. לכן, כדי ליישר את העולם, צריך אומה ישרה, והיא מסתבכת בתוך סיבוכי העולם. לכן, ישראל ישר עם אל, אחרי שהוא עקוב. יעקב משון עקוב, זה מעוקם. כן.
המצב הזה שאדם מגיע לכולם ויכול ליפול, אז זה מסוכן תלמידי חכמים.
נכון, זה הגמרא אומרת, שיצר הרע פוגע בתלמידי חכמים יותר מכולם. נכון? אבל זה כל זמן שהוא לא קנה את מעלתו. ברגע שהוא הצליח להתגבר וקנה את מעלתו, כבר לא נופל. אבל בדרך אל קניית המעלה יש לו סכנות. כן,
רק שנייה. יש מצב שהוא גומר את הדרך?
כן, יש דבר כזה. כן, יש דבר כזה שאדם מסיים התמודדויות נמוכות. למשל, אדם הוא מתלבט. הוא במאפיה, הוא שואל את עצמו, האם לרצוח או שלא לרצוח. יש לו בעיה. הוא שומע לפעמים דרשה שאומרת לו, לא תרצח, זה עושה לו את זה. פעם אחרת הוא משמע, יש הרבה כסף להרוויח, אז הוא הולך ורוצה. יש לו הרבה התלבטויות. אין לו התלבטות האם לברך בכוונה, או שלא לברך בכוונה. הוא רחוק מההתלבטות הזאת. הוא גם לא נידון על זה. כן, הוא נידון על הבעיה שלו. אבל יש איזה שלב שבו האדם עושה תשובה. הוא כבר לא רוצח. בכלל. אבל אז יש לו התמודדות חדשה. אז לברך בכוונה, או שלא לברך בכוונה. נכון? שנייה. שלום כבוד הרב, שגדל כוחה החומרי של האומה, גדל כוחה הרוחני. אז איך אפשר ששמנת, עבית, כסית, שבת שלום? תראה, זה בדיוק זה. כלומר, ככל שמתרחבים הכלים, מתגדל הכוח. וכשיש יותר כוח, אפשר יותר לחתום. ואז צריך להעלות את זה. כן, אבל כל פנים יש פה עוצמות.
זאת אומרת, זה נתון ביד האדם.
ודאי שזה נתון ביד האדם, רק אומר שיש נתונים.
זה כבר אופטימיות של היהדות.
כן, יש ביטוי בגמרא, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? מכיר את זה? הגמרא מדברת על אדם שבחור צעיר, רחצור, שחור, ונתנו לו כסף, ושמו אותו ליד בית של פריצות. כן? ואז אומרת הגמרא, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? המשפט הזה של הגמרא הוא מאוד קשה. מה זאת אומרת מה יעשה? לא יחטא. נכון? אבל איפה הבחירה החופשית? זה כן עובד ככה. זה הרב קוק שמה מסביר בעיניי, דבר מאוד עמוק. הוא אומר, מה יעשה הבן ולא יחטא, זה טעות של הבן. שהוא חושב שכיוון ששמו אותו במצב הזה, כך רצון אביו. והוא איננו יודע שאביו שם אותו כדי שלא יעשה. כדי שיתמודד. זאת אומרת, זה שפת היצר הרע, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא. כי התשובה היא ברורה, לא יחטא. כן, לרב שלום. בהמשך לחכם, חיים יוסף. אני כנראה מתכוון אליך. אם ייתן לי עבר כיונה, עופה ואשכונה. קודם כל הפסוק זה לא בדיוק ככה, זה מי ייתן לי. דוד המלך לא קורא לנשר, כי הדבר גורם לוישמן ישרון ויבעת. יכול להיות שהוא מכיר בסכנה של נשר ובוחר בכל זאת ביונה. תודה. טוב, אולי, כן, רעיון יפה. כן, בבקשה, אדוני.
האם חשוב בדור הזה של וישמן ישרון ויבעת שהם גאו למדרגה כזו, שגם אם חותים אחר כך זה לא ישנה את סגולתם, וזה כאילו הגיעו לתיקון העולם.
אתה מדבר מבית ראשון למשל. יש בזה משהו, יש בזה משהו, שלמשל בימי שלמה המלך הרי הגיעו למצב עליון מאוד, נכון? עד כדי כך שאכלו ביום הכיפורים, נכון? למה? למה אכלו ביום הכיפורים? כי אין חטא. או נגיד ככה, החטא לא משנה הרבה. למה אכלו ביום, איך אכלו ביום הכיפורים? זה היה בחנוכת המקדש, נכון? ששלמה עשה שבעת ימי חנוכת המקדש, מחטא בתשרי עד י' בתשרי, שבוע שלם, ואחר כך עוד חג הסוכות ושמיני עצרת. אז עשה חגיגה גדולה, ובמשך שבעת הימים של חנוכת המקדש, ישראל עשו שם שלמים, עולות ושלמים. עולות, אתה מקריב את כל הבהמה, שלמים אתה אוכל. והגמרא אומרת, הם אכלו ביום הכיפורים. ונתכפר להם הדבר הזה, כי גם יצא בת קול, שזה היה בסדר, וזה כנראה על פי נביא היה. בקיצור, הם חששו שאולי הם לא הבינו נכון, אבל... עכשיו צריך להבין מה הרציונל שבגלל חנוכת המקדש אני לא עושה את יום הכיפורים. סיבה פשוטה. אם אני חונך את המקדש, אני בקדושת הכלל. אז מה אני צריך עכשיו לטפל בחטאים הפרטיים שלי? זה פשוט מפריע לתמונה. לכן אכלו ביום הכיפורים. אבל זה לא שלא שילמו על זה מחיר. כי המחיר היה שאחר כך כיוון שלא עשו את התשובה שצריך, אז אחר כך גברו החטאים באומה. אז יש קצת כיוון כמו שאתה אומר. שלום כבוד הרב, מדוע הגדלת הכלים גורמת לחטאים גדולים יותר? מה? מי אמר חטאים פה? אתה אומר, מה אתה אומר אחרת מה שהוא אומר? אבל זה מה, נקבל את הגרסה שלך. אתה מסכים? אתה תלמיד היקר, מאוד היה קשה לי תלמידי, לרדת עליך תלמידי היקר. אז נקבל את הגרסה שלך, מדוע הגדלת הכלים גורמת לחטאים גדולים יותר? כי כלים זה עוצמות חיים. ככל שיש עוצמות חיים, יש יותר דרגת אחריות. כמו שאדם נמצא בעמדת אחריות יותר גדולה, אז החיים שהוא יכול להשתמש בהם יותר גדולים. למשל, תארו לעצמכם אדם שעומד בראש מדינה. אז הכוחות שבידו הם כוחות שיכולים להרוס או לבנות. לעומת זה, אם מדובר באדם שכל מה שיש לו בחיים זה הוא פקיד באיזה סניף מקומי של הדואר. בכל הכבוד, הסניף המקומי של הדואר. הנזק שהוא יכול לגרום הרבה יותר קטן. מלא גם התועלת שהוא יכול להביא, קטנה. טוב.
זה מין מלכודת, וישמן ויבט.
כן. כלומר, אתה אומר, וישמן, הוא אכל פופקורן. ואז הוא הלך לראות את הבעיטות במגרש. נכון? ואחר כך הוא הלך לקפה, קסית. נכון? זה מה שאמרת. כן, שמעת? זה מלכודת, נכון. אז מה עושים?
כל מהשמנה.
אז מה שעושים, מה עושים? אתה רוצה תשובה? הבנתי, אז מה אתה רוצה תשובה? מקימים את מכון מאיר. אוהב את הבריאות, מקבל התורה, מרכז ליהדות בישראל והכל. לא סתם. בשביל מה כל זה קיים? אגב, יש לנו בעיות תקציביות, מי שרוצה לתרום. טוב, פעולת הנשר, האם היא חד צדדית? כגוזל אין לו, אין כל כך, כגוזל אין כל כך רצון לעזוב את הקן. תודה. זה נכון שהגוזל לפעמים צריך איזה קצת דחיפה, אבל בסוף הגוזלות מבסוטים. יוהו, היינו על הגב של אבא, על הכנפיים, כן? היה נורא כיף. בזמן שזה הוא למעלה, הוא כל הזמן צועק, אוי, 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 אחר כשהוא בא לספר את זה לחבר'ה, הוא אומר, זה היה נורא כיף. טוב. כן, מה אתה אומר?
הפסוק מתאר מצב שאין אפשרות להימלט ממנו, לפי מה שהבנתי. זה מצב
נתון. אתה שואל האם זה מצב הכרחי. זה תמיד שאלה, תמיד שאלה. כלומר, תמיד אפשר להגיד מה שהרמב״ם אומר, שכל הדברים האלה שנאמרו בתורה נאמרו על הכלל ולא על הפרט. כן, ובאמת לכלל כאילו אין ברירה. כן, לפחות לפי הרמב״ם. אבל ברב קוק ראינו שהרב אומר שהכלל יש לו פחות בחירה מן הפרט. הוא לא אומר שזה דבר מוחלט. כלומר, ייתכן גם שלנשמת הכלל יש מידה מסוימת של בחירה, כמוסה עמוקה מאוד.
תעשה ככה, אם תשמן
ותיבד. כן, זה לא כתוב בדיוק ככה. זה שאלות, אני לא יודע, אין לי תשובות ברורות לזה. כן.
הפוך בעצם מה שהרב קוק אומר?
לא, הרב קוק לא אומר הפוך מהרמב״ם, כי הוא מודה שהבחירה החופשית של הכלל היא קטנה מאוד. אבל יש בחירה.
זה עלו משהו יותר קטרי כזה.
קטרי? אה, כן, 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 נכון, נכון. כן. היה, עוד לא הגיע. והישמן ישורון. אז קודם כל, בוא נראה מה זה ישורון. כן? ישורון זה השם של עם ישראל, על שם ישר. כן? ישראל ישר, ישורון. זה גם מלשון להסתכל. מי שמסתכל קדימה, לשור. שורו, הביטו, וראו. מה? הימן, ימין, שור. כן. שמאל. אני חושב שצריך אולי בצבא להפסיק להגיד שמאל.
מתחילים בשמאל, זאת הבעיה.
זה הבעיה. כן. טוב, וישמן ישורון, ויבעת. שמנת, עבית. השמנה זה קצת יותר מן הרגיל. אבל עבית זה כבר שיש לו שכבה, שהוא לא יכול להיפטר ממנה. כסית זה שהוא מכסה את הפנים בשומנות. זאת אומרת, יש לו שכבה נוספת על גבי הגוף. כאילו הוא לובש משהו. משון כיסוי. אתה לא רואה אותו מרוב שומן. יש פסוק כזה ביוב, כיסה פניו בחלבו. שהוא מכסה את הפנים שלו על ידי החלב שלו. ויתוש, בכלל, אתם יודעים מה פירוש המילה בריא בתנ"ך? בריא זה שמן. כן, בריא בתנ"ך פירושו שמן. כן, ועגלון נשברי מאוד, משהו השמן. כן, השור בריא, מה זה? בריא כמו שור, מלא. כן, זה נקרא בריא, כן. יעקב, ישראל וישורון, זה שלוש מדרגות. יעקב זה במצב של קטנות, דיינו גלות. זהות דתית, אפשר לומר. ישראל זה מצב של גדלות. יכולת להילחם, שריתה, התוכן. שרית המילואים והאנשים והתוכן. זה לאומי. ישורון זה כבר אוניברסלי. זה תיקון העולם כולו. לכן זה גם שם שמופיע רק בסוף התורה. כן? כמה פעמים הוא מופיע בסוף התורה? 3 פעמים בלבד. פה זה הראשון, ויש עוד פעמיים בזאת הברכה. זה הכל. אולי בתנך יש גם... בנביאים, יכול להיות, או בכתובים, לא זוכר. אבל בתורה יש 3 פעמים. טוב. מה, ואם ישורון מלך זה בתורה. וגם אין כאלה ישורון, זה גם בתורה. וישמן ישורון ויבעת. שמנת, עבית, כסית. ויתוש אלוה עשר. וינבל צור ישועתו. עכשיו יש כמה אופנים איך ליטוש את השם. יש האופן העתיק. מה אתה אומר? למה דווקא ישמש בשם אלוה?
כן, כאילו זה
שם אלילי כזה. אלוה זה לא שם אלילי, למה? אלוה מתימן יבוא. בספר יוב המילה אלוה חוזרת הרבה מאוד פעמים. אבל זה, השימוש בשם אלוה הוא מצוי מאוד בשירה. בשירה העברית, התנכית. אז יש כמה אופנים איך ליטוש אלוה. יש האופן הקלאסי, שזה עבודה זרה. יש האופן המודרני, שזה על ידי האתאיזם. אנחנו נראה שיש כאן התייחסות גם לזה וגם לזה. בוקר טוב, כבוד הרב. אבל כאשר מישהו עובר עבירה, הוא לפעמים לא נמצא במצב של בחירה, כי מופעלים עליו כוחות נפשיים חזקים ממנו, והוא נהיה בדרגת משוגע, כגון כעס ויצרים אחרים. ניתן לטפל בזה, אך זה לא מיידי, כפי הצגת הרב. זה שיש נסיבות מקילות אנחנו יודעים, אבל יחד עם זה אין דבר שעומד בפני הרצון. יש סיפור מעניין בגמרא על נתן דצוציתא. נתן דצוציתא, נתן דצוציתא היה ראש גולה. זה לא סתם ראש גולה, זה אדם במעמד אדיר. סופר בגמרא שהוא נהיה חולה כי הוא השתוקק לאיזה אישה, והרופאים אמרו שאם הוא לא יבוא עליה הוא ימות. פיקוח נפש. אמרו חכמים שימות, מה אכפת לנו. אז אמרו הרופאים, טוב, אתם לא רוצים, לפחות שידבר אמה מאחורי הגדר. אמרו חכמים, ימות. ואל ידבר אמה מאחורי הגדר. ראש גולה, לא סתם, אתם יודעים, דובר גם, תראה, זה לחצים פוליטיים מופעלים כאן, זה לא כל כך קל, כן, זה אדם מכובד. רגע, זהו, אמור להיות שיש צדיק, זה נכון. מי אמר לך שהוא לא צדיק? הנה, הוא בא עם הטענה שפה מובד, יש לו פתאום יצרים והכל, מה הוא יכול לעשות? הוא חולה, כן? אמור חרמים ימות, ואל ידבר עם המאחורי הגדר. טוב, מה עשה אותו נתן סוזיתה? שמע לחכמים. לא בא עליה, כמובן, גם לא דיבר עם המאחורי הגדר, ולא מת. ומאותו יום ואילך, היו רואים אור מתנוצץ מעל ראשו. ולכן קראו לו נתן, דצוציתא, שיש אור מתנוצץ מעל ראשו, והוא דגם לבעלי תשובה, כך אומרת הגמרא. שהוא בעל תשובה בימינו, נתן דצוציתא. אז זה אפשרי. אני לא אמרתי שזה קל, כן? דברים קלים זה... אבל זה שזה אפשרי, בהחלט. טוב, מה?
איך
התורה שובה
למרחקים,
נתנה
שם כזה
אישורון
שזה יותר מעלה, שהשם הזה הוא תקלה גדולה. שעובדה אנשים היום לא קוראים לילד שלהם אישור, למה עושים קיצור, יש
לי. אתה אומר שהיום, זה מסוג, למה התורה אמרה אישורון? הרי היא ידעה שהשם חיבה של ילדים בשם ישורון יהיה ישו. אני שאלתי אמא אחת שיש לה בן ישורון, איזה שם חיבה היא נותנת לו.
אז לא מה האמא.
והיא ענתה לי שהיא קוראת לו שושו.
שאלה מה החברים קוראים.
בסדר? טוב, עד כאן להיום.